It's a new car,
yeah? Thank you. Thank you. Don't speak. Don't speak. טוב, אז פה כשנולד הבן הזה ויקח את שמו נח למוך וינחמנו ממעשינו מעזבון ידינו מן האדמה אשר הררה השם מן ה...
זה מתחיל ככה בפסוק קודם כל זה בפסוק כ"ג
בפרק כ"ז, כ"ה
ויאמר השם רע, שני גויים בבית נס, ושני לאומים מנעייך יפרדו, ולא מלאום יאמת ורב יערוצי. זאת אומרת, זה עוד קצת מסתורים, אנחנו לא יודעים למה, יש איזה ניגוד בין שתי הזהויות האלה. אבל קודם כל צריך לזכור ולהזכיר בין התלמידים, שזה אותה סיטואציה של קין והבל שחוזרת, בצורה קצת שונה מלרמה, ופה יש כלל חשוב, אני לא זוכר אם אני יודע מספיק. כל הסיפור עד העולם הרבינו זה סיפור פסימי לגמרי. זאת אומרת, יש כישלונות אחרי כישלונות. מאז העולם הרבינו, אז הכל חוזר בסיטואציות של הנפש האדם, כיוון של איזושהי תקווה. זה מובן, כן? ולכן, זה נותן להבין למה, לפי המדרש, אברהם נקרא אדם הגדול. זאת אומרת, אפשר להסביר את זה כי, אני זוכר לי את המקור הזה, גדול בעמקים, טוב, זה פסוק, אפשר למצוא אותו. אפשר להסביר את זה כי אדם חדש. זאת אומרת, האנושות החיצונית ממשיכה להיות עם הבעיות שלה, עם שינוי עצום, אבל שזה גם כן כישלון מבחינת כלל, זה בני נוח, יש בני נוח מבחינת יחידים, אבל אף פעם לא מצאנו איזה חברה שיכולה להיות חברה של בני נוח. לכן ההבדל בין זה כולל נוח וסוג הצדיק מסוג נוח ואברהם וסוג הצדיקים של בני אברהם, זה בולט אחרי יעקב, שבישראל זה מבחינת כלל החברה ובאומות העולם זה מבחינת יחידים. אז קודם כל זה אותה סיטואציה ומכל מקום מחפשים את הפתרון, וזה בטוח שסוף סוף יהיה פתרון, כי אנחנו בסיפור שמתחיל באברהם אבינו, כן? אז דווקא הפסוק הסמוך מסביר למה אחד צריך להיות משורבד לשני. ויצא הראשון אדמוני, כולו קרא בבצעה לפרוש מנסה, ואחר כן יצא אחי וידו חבר והכרס הראשון שמי יעקב, ויצחק 20 שנה, אז נתנה על הפסוק הסמוך, וידעו הנערים. ויהי עשיו איש יודע צעיד, איש שדה, ויעקב אשתם יושב הרים. אז כמו שקין היה עובד אדמה, והבל היה רועה צאן, אז אנחנו רואים את המשימות של הזהות של שני בני, פה בני יצחק, ובני אדם, שאחד הוא מיועד למשימות הטבעיות, החומריות, ואחד הוא מיועד למשימות הרוחניות. זה צריך זה כבר ברור, זה להגדיר את זה. ולכן, מכיוון שזה שתי משימות שונות, כמו עולם הזה ועולם הבא, זה לא שינוי מדרש. אחד מיועד לעולם הבא, אחד מיועד לעולם הזה. אז יש ניגוד. אך על פי ששתי המצימות צריך להתקיבך. זה מה שצריך להבין. זה מובן? ולכן, יש רק ארבעה אפשרויות. או איש של הרוחניות יהיה משכבד לאיש של החומריות, או מי שאנחנו אומרים יהודי, מי שבעל בית של הרוחניות, או ששתיהם נחשבים. זה מובן. ולכן זה מסביר לנו למה. מלכתחילה אנחנו יודעים שיהיה אימות בינינו. הכישלון מהאחי החמור, שזה כשאיש הרוחניות הוא משובד לאיש החומי. אז בדרך כלל, עם ישראל קיבל עליו את זה. קיבל עליו שבבחינת העולם הזה הוא יודע שהעולם הזה שייך לעשיו. עד באחרית, רק באחרית הימים, בממלכה של המשיח, יהיה ההפך. זה מובן? טוב. אז כל העניין של הברכות קשור לזה. יש ברכות של המשימה החומרית, ויש ברכות השייכות למשימה הרוחנית. והשאלה היא, אם זה אפשרי דבר כזה, איש שהמשימה שלו היא חומרית, ויהיה צדיק כל זה. אז אנחנו יודעים כבר שיוסף, בנו של יעקב, הצליח בזה. ולכן יוסף נקרא סיכנו של עשיו. זה מובן. אבל עכשיו אנחנו לא יודעים שיהיה דבר כזה כהוכחה שאפשר להיות צדיק בחומריות. ומה שצריך להבין, שהמשימה של עשיו שבחר במשימה החומרית היא יותר קשה משל יעקב, מכיוון שזה יותר קשה להיות צדיק בחומריות מלהיות צדיק ברוחניות. אף על פי שיש מחלוקת בגמרא, ואולי נלמד את זה בגמרא מיד. כן? לא מחלוקת, שתי הדעות, כן? יש מקום לומר שלהיות צדיק ברוחניות זה אותו קושי. את חושבת שנלמד את זה. זה יכול להעיד את זה. כן, זה קשור.
זה דווקא במסכת ברכה.
זה בלשון רנשי כחסיד אני. אז איפה זה? אז זה במסכת ברכות דלת אלף. לדוד, שם רנשי כחסיד אני. לוי ורבי יצחק. ‫אחד אמר, ככה נראה לי כזה אוכל, ‫לא משהו רבי. ‫לא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב ‫ישנים עד שלוש שעות, ‫ואני חצות לילה אקום להודות לך. ‫וזו המשימה הרוחנית. ‫כי ההלל זה ההגדרה ‫מי הוא אשר הלל. ‫וזו המשימה הכי פגיעה, ‫כלומר, הכי מסוכנת. צריך להיות צדיק גדול כדי שלא לטעות בזה. זאת אומרת, זה הגדרה הראשונה של מה אומר הפסוק חסיד אני. כי לכאורה לפני הפשט, כשיקוש דווקא מכיוון שהוא חסיד, הוא לא צריך שמירה. אז פה מתגלה דבר הפוך, דווקא החסיד הוא יותר פגיע ממי שאינו חסיד. ולכן צריך שמירה דווקא מכיוון שהוא חסיד. כי להיות חסיד שוטה זה קל מאוד. זה הבא. אז פה יש לנו שתי הגדרות. חסיד מבחינה רוחנית, המשימה של דוד זה תהילים, הלל, כן. אחד אמר, ודאך ככה אמר דוד נביא ברוך הוא, אמר שלום, לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות בכבודם, ואני ידיים מלוך לחות בדם מושפי ומשליה, כדי לתאר אישה לבעלה, זה המשימה האחרונה. אז יש חסידים מבחינת בעל אגדה, הלל, יש חסידים מבחינת בעל הערכה, תמי טהור, אז זה שייך לעולם העשייה וזה שייך לעולם הרוחניות. טוב, אז נעזור. השאלה היא ככה, מכל מקום צריך להיות מודע מזה, שכמו שקיים היה לו אנטיקה, איך הוא אומר?
חיסאון.
זאת אומרת,
גם
הוא התחיל עם קושי גדול לגבי הערכים המוסריים, לגבי אבן. אבן זה היה קל מאוד, כי נולד כאח, כן? זה זוכר את זה. ולכן יש לו שמירה מיוחדת מפני השם. שם אות לקיים כדי ש... גם כן פה, אנחנו צריכים להבין את הצרה של עשיו. מכיוון שבחר במשימה הכי קשה להיות בנו של יצחק, כן? למחרה אנחנו יודעים שהוא עשיו הרשע. אבל מלך התחילה הוא בנו של עשיו, ודווקא יצחק אהב אותו כי ראה בו את בנו המיוחד, שדווקא במידה שלו, במידת הדין, שזה הטבע, הוא בחר במשימה הרעי. אני רק לומר, בחר להיות צדיק, כן? אלא בחר במשימה ההיא שהיא הכי קשה להיות צדיק מבחינת, וזה הצער של יוסף, מה שבחר, יוסף, רק בסוף מתגלה שיהודה זה יותר גדול, שיעקב זה יותר גדול, אבל בלי יוסף אין כוחו, אין כוח ביהודה, בלי עשיו, בלי ידיים של עשיו אין כוח לכל יעקב. אז פה יש לנו שני מבנים, אם אפשר לומר, שתי המשימות, המשימה הרוחנית, המשימה החומרית, המשימה הרוחנית, וכמו שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות והפשטתי שתי עולמות, כי ביה השם צור עולמים, ביה השם צור עולמים, עולם הבנדריות, עולם הזה מחברי, זה ידוע לכם כאן, ביה השם צור עולמים, יוד ה. אז יוד זה הסימן של העולם הבא, והה זה הסימן של העולם הבא. וכמו שאותו בורא הוא הבורא של העולם הבא והעולם הזה, גם כן יש שתי משימות שצריך להצליח בהן. ואחר כך להיות צדיק או רשע בכל משימה. לכן אין גורל מוקדם, איך אומרים ככה, פלסטינסיון.
תבוא מראש.
שעשיו יהיה צדיק ויעקב יהיה רשע. יש בחירה לידם. אבל מה שכבר נגזר, מי הבחירה הקודמת שלהם? שעשיו בחר להיות איש החומר, וזה מובן, זה. אז נרמי על ראשי פה, עד הוא לומד, ממעייך יפרדו, זה קצת למעלה. ושני לאומים ממעייך יפרדו. כן? אין לאום אלא מלכות, זה ראשי. אז, אין לאום אלא מלכות. המלכות של עשיו זה מלכות של העולם הזה. ובמלכות של העולם הזה יש סכנה להיות רשע. ומלכות של יעקב זה מלכות של המשיח. זה מובן? אז יש פירוט ביניהם. אחר כך נראה קטע אצל הרב קוק, שנעיר את זה בנושא לכאורה אחר, אבל זה קשור מאוד. אז ממעייך יפרדו, מן המעיים הם נפרדים. זה לרשעו וזה לתומו. פה יש סכנה להבין שלפי ראשי יש גורל קבוע מראש, אבל זה ההפך. כי כתוב, זה לרשעו, עבר הזה, זה למצב של רשע שלו, של הבעיה שלו, היה יכול להיות או צדיק.
כן? בעיות שלו.
או רשע, וזה לתומו, היה יכול להיות או איש תם או איש... זה מובן? איך אין סתירה פה? זה לא קל להבין את זה, זה לא קל לתפוס את זה. זאת אומרת...
והבחירה היא כבר מהמעיים? הבחירה להיות רשע צדיק של אותו יהוד?
לא, עד ממעייך יפרדו, עד הלידה, אז הבחירה היא כמעט בבחינת גורל. זה מטבע הדברים שעשיו היה נוטה לחומריות ויעקב רוחנים. נולדו ככה, כן? אם כן, אם הייתה בחירה, זו בחירה של הנשמה לפני הפיקדון, ולפני שנפקדת...
זה מבחינת הייעוד או הרשע וצדיק של אותו
ייעוד? לא, זה מבחינת הייעוד. ואחר כך, מהלידה, אז הם בחרו. זה בבחירה שלהם, זה לא גורל קבוע.
והבחירה נעשית מיד מניתוע, שהיא...
לא, לא, מה אמר הפסוק? ויגדלו הנערים.
כן, אני אגיד 13.
כן, אז היה אפשר להבחין בין צדיק ורשע.
בחירה.
זה מובן?
כן.
טוב. ולכן, בנקודת ראות, הוא נאמר, בפרספקטיבה של יצחק, מכיוון שהוא ידע שעשיו בחר בחומריות, הוא רצה למסור לו את הברכות של החומריות. ומכיוון שיעקב בחר את הרוחניות, הוא רצה למסור לו. אבל יש עוד נקודות לנהל את הבעיה. ההבדל ביניהם זה, כמו בכל תקופה, גם אצל אברהם, זה האם משהו השליטה. היא שהכירה אותם יותר מאב, וזה כלל אחר, אבל זה מעיר את זה, אז היא ידעה שאחד לא אוהב את השני. כי ההשקפה של יצחק יכולה להיות מועילה, רק אם עשיו אוהב את יעקב, אז הוא נותן לו חלק בעולם הזה. ורק אם יעקב אוהב את עשיו, הוא נותן לו חלק בעולם הבא. אבל באותה רכינה, יצחק לא אוהב את יעקב, ויעקב לא אוהב את עשיו, מכיוון שרשע לא יכול לאהוב את צדיק, וצדיק לא יכול לאהוב את רשע. כל עוד שיעקב הוא רק מבחינת רוחניות, ורק זה הוא לא יכול לאהוב את עשיו. תפסתי את זה. ולכן רבקה ידעה את זה, שאי אפשר שתהיה אהבה ביניהם. ואפשר לשאול את השאלה, ולמה יצחק לא יודעת? יצחק הוא הצדיק שמין את הדין, זה לא שייך לו את העניין שלה.
מה, של אהבה?
כן, זה לא שייך לו אותק בתוך קריטריון. כן, זה לא שייך לו. כי מן הדין שכל אחד
יודעים... מקבל את מה שמגיע.
לא. דווקא רבקה באה ממידת החסד, והיא יודעת שחסר משהו. כן, זה מובן.
כן.
ועוד נקודה, רציתי להציג משהו חשוב פה, עוד נקודה, דווקא בנקודת ראות של יצחק זה חזק מאוד, מכיוון שלפי האמת, דווקא עשיו היה צריך להיות מנועד לרוחניות כי הוא הבכור, ודווקא יעקב שהוא השני, כלומר, האחרון היה מיועד אחריות, אלא מכיוון שמי שהיה מיועד לרוחניות מקבל על עצמו את החומריות, אז יש פה עניין של ייחוד המידות, וכן לגבי יעקב, לכן אנחנו תופסים, מבינים את המשימה של יצחק, כן? אלא רק הכלל הזה שהיה חסר אהבה ביניהם, זה רבקה שגדולה בי. זה מובן, טוב. אז מה קרה? זה קרה דווקא כשיעקב, זהו, פסוק כ"ט, ויזד יעקב נזיר. מה קורה? כשיעקב יודע את התפקיד של החומריות, ויזד יעקב נזיר. ועשיו שדווקא בחר בחומריות, בא עייף מזה, והיה בו עשיו מן השדה והוא עייף. זאת אומרת, שהפסוק לא אמר שהוא רעב. ויש הרבה מדרשים שמסבירים, יצחק היה עשיר מופלג, זה ידוע. אז מה קורה פה? עשיו, בן הבכור של הבית, חוזר, רעב, נאמר, מן השדה, ויש המון מערבים ושפחות שיתנו לאכול. מה זאת אומרת? הוא דווקא רוצה לאכול את זה. אז לומדים על זה, הנה חשוב מאוד, שעשיו לא מצליח במשימה שלו. הוא עייף מהחיים, פשוט אותו משמע. הוא בחר בעולם הזה, וסוף סוף העולם הזה מעייף אותו. ודווקא הוא מוצא, דווקא ביעקב את הכוח להחיות אותו בעולם הזה. אז אם ככה, הברכות של החומריות שייכים ליעקב. זה פשוט. זה מובן. ולכן אמר לו, נכרה כיום עם בכורת חיים. אם כל עוד שאתה הבכור, זה לא אני שאני צריך לתת לך לאכול מן העולם. אם אז נחליף, אתה רוצה שאני אהיה הבכור שלך? זה מובן?
כן.
זה לא.
זאת אומרת, יש פה שני אלמנטים. האלמנט של החוסר אהבה שרבקה רואה, זה מצד אחד.
כן.
ומצד שני, הכישלון של עשיו בא יהוד החומר.
זהו, אני חוזר על זה. הנקודה הראשונה, חוסר האהבה, זה, איך אומרים, זה נכון פסול, איך אומרים, מקסים, זה דרך כלל.
פוסל.
זה פוסל. זה פוסל את השאיפה של יצחק, נעיקר. ולכן, רבקה היא שמחליט. ונקודה שנייה, שדווקא עשיו עצמו, הוא לא יכול להצליח במשימה שלו. אז עכשיו נגיע למשמעות של הדברים, ואי אפשר אחרי. אז אני חוזר להסבר הקודם, לניתוח הקודם. כשהאדם ששייך לחומר, איך אומרים, נוגע ברוחניות, הוא מטמא אותה. וכשאדם ששייך לרוח נוגע בחומריות, הוא מכשיר אותה, הוא מקדש אותה. ולכן אין פתרון אחר מזה, שיעקב יקבל את שתי הרוחות. כמובן? כן, כי עכשיו אנחנו מגיעים לפסוק העיקרי, ואחר כך נראה שבכל זאת יעקב, מבחינת יעקב, לא רצה לקבל. זה פה.
זה קבזיים.
הכל בו יעקב ידי מידי עשה, כן?
פסוק
כ"ב. נכון. רגע שעדו יצחק אביו, הם שאו, ואומר, הכל בו יעקב ידי מידי עשה. אז פה אני נובע על הפסוק הזה רק בהקשר לנושא שלנו. אז יש ארבע אפשרויות. יעקב, שיש לו קול של יעקב וידיים של יעקב, וזה עוד לא ישראל.
רק הרוחני.
מכיוון שזה יעקב בקול ובלי ידיים. עשיו, שיש לו את הקול של עשיו ואת הידיים של עשיו, זה רק אדום. זה ממש המחציץ, כן? ואם זה עשיו שיש לו הקול של יעקב וידיים של עשיו, זה כבר הנצרות. ויש רק אפשרות אחת, שיעקב, שיהיה לו קול של יעקב וידיים של עשיו, וזה נקרא יוסף. זה מובן, כן? ולכן אלה תולדות יעקב ויוסף. טוב. זה העיקר, זה תפס, ופה אנחנו רואים נראה בקצרה.
שאלה היא למה היה צריך כזאת אסטרטגיה מסובכת?
מכיוון
זאת השאלה. כלומר, מה שתמיד שואלים אותי...
זה מה אמרתי מקודם. כי שתי משימות הן הכרחיות, אבל...
מנגדות. אבל מה קורה פה בעניין של רבקה ויצחק? זאת אומרת, מה המשחק שלהם פה כדי להעביר את זה למי שצריך?
קודם כל, בהתחלת הדברים, יצחק לוקח את המצב כמות שהוא במציאות. עשיו בחר במשימה החומרית, יעקב היה משוכנע, סליחה, יצחק היה משוכנע, מכיוון שעשיו לימה אותו, שהוא רוצה להיות צדיק באותה משימה, ואת זוכרת את הנראה של השחיטה, לא?
כן, כן, יצא היקפים.
כן, הוא היה שוכן מרחוק, הוא אומר, טוב. ולכן יצחק עשה כמי שאינו רואה, כן? ההשקפה של יצחק היא פשוטה מאוד והגיונית מאוד. זה בחר בחומריות, יקבל את הרוחה של החומריות. זה בחר ברוחניות, יקבל את הרוחה של החומריות. הנה מה ששכחתי. סוף סוף, ההחלטה הסופית היא כשיצחק, כן? לקח בנות חטא,
אז הברכה הרוחנית
זה
הברכה של אברהם
שהיא בורכת בערכת
התולדות.
זה. נראה אותה אחר כך. את זוכרת איפה זה?
כן, כן.
זה בפרק אחר כך. ראיתי נכת ברכת אברהם. זה בפרק אחר. לפני שנעזור לשאלות שלך, אם יש עוד, נראה. אבל קודם כל אני רוצה להזמיר שיעקב, מבחינת יעקב, סוף סוף לא סובל את הברכות האלה. כן, למדנו את זה כבר?
כן, שנודר נדר לא להשתמש בזה.
וכשחוזר מהגל שלו, זה התחלת פרשת וישלח, התחלת וישלח, למד בית. עד ויהי שור וחמור צאן ועבד אשתך, פסוק ו'. אז מה אומר רש"י?
אתה אמרת על השמיים משמני הארץ, או אינה לא מן השמיים ולא מן הארץ.
זה לא בא לי מהברכה שלנו. זאת אומרת, הוא מצדיק את עצמו. אני לא השתמשתי בזה, כן? ופה יש לי איזה דיוק ששמעתי בתלמוד תורה כבר באג'ליה, מה שהוא יפה מאוד. מה היה כתוב בברכה של החומרים? הווה גבי לאחר. לאחיך. אז ניקח את זה פה. זהו. אם אבנגחתי בראשי. לא נעשיתי שר וחשוב, אלא גר. אין לך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך, שברחני הווה גביר לאחיך, שהרי לא נתקיימה בי. הבי שיש בגביר לא נתקיים. אלא נשאר גר. זה יפה. כן, רק יהודה יכול לומר בי אדום. טוב, הבי הזה זה שייך לי. טוב. אז הנה, זה נקודה חשובה. רק כשיעקב מעיז להתייחס לחומריות, אז נכנס. זה מובן?
עכשיו לגבי כל מה שקורה בפרק ה' ז'.
מה יש בפרק ה' ז'? כן.
מה קורה עכשיו?
טוב. זו דווקא הצרה של עשיו, שבזה מביא אותו, זה היה צריך להביא אותו לתשובה. אבל כפי שלמדנו, התשובה שלו היא חלקית. כשראה שקודם כל ויתר על עולם הבא, אבל גם עולם הזה אין בידו, אז הוא במצב קיומי נורא ואיום, ויצחק צעקה גדולה למעלה. כן. זה מה שקורה לו.
כן, אבל מה קורה? כל העניין עם
הברכות לא ברור.
זאת אומרת, כל מה שקורה שם עם
כל האסטרטגיה הזאת של יצחק. בוא, יש לך בגלל שזה חייב פשוט. אם יצחק נותן את הברכות של העולם הזה ליצחק, אז היא, לעשיו, היא מעבדת את שניהם ביום אחד. כי יעקב לא יהיה לו חבל בעולם הזה, לא מגיע לעולם הזה. ויצחק, סליחה, עשיו, זה הלבשים שלי, חוזר וחוזר.
זה פרק. אני לא אוהב אותו.
לא, לא, אני יודע למה זה קורה לי. היה לי מורה אחד כשהייתי בתור מטובה, ששמו היה יצחק. אבל אני תושב לרע הוא התנהג כעשיו. אז אני יודע מאיפה זה בא. ואני עוד לא יכול לתקן את זה, כנראה שלא סלחתי. הפעם לא נתתי את ההסבר, אבל אני מכיר, אני יודע אותו. הוא היה התלמיד הכי אהוב של אבא שלי. ואני הרגשתי כשהייתי ילד, שיש בבן אדם הזה משהו לא בסדר. ככה התגלה שהוא לא היה. טוב, כבודו נמח עכשיו נסתר, אני רוצה לומר דברים שקורים. אבל שזה לא היה כל כך בסדר, כן? ורק אחר כך, האבא שלי גילה את זה ונפגע מזה הרבה עבוד, היה אצלו ממש אבל. ולכן יש לי איזה צינה. בכל פעם זה חוזר לי. חוץ מזה, רבותיי אמרו לי, לפי הקבלה, השורש שלי הוא ביצחק, דם. ולכן אני לא אוהב את עשיו. לא, הקנתי לו הרבה שאני רוצה. קשה מאוד להיות משרשו של יצחק. זה לא קל. טוב, אז הנה. זה מה שקורה לו. ולכן צריך לשאול את זה לחצי תשובה שלו. מה נשאר בשאלה?
יצחק קורא לו ואומר לו שהוא רוצה לתת לו את הברכה החומרית.
כן.
הוא אומר לו לצאת לשדה ולהביא לו...
צעים.
מטעמים. עכשיו, אני אתאר לי שגם בתוך זה תמון משהו.
כן.
מה בעצם אומר לו?
כן. דווקא יצחק, הוא שייך למידת הדין. ולכן הוא רוצה לקדש את הטבע. כן? אז הוא רוצה דווקא מצעים של עשר, צעיד אמיתי, טבעי. כן? זה מובן. ומכל מקום, הצעיד, המטעמים של יעקב, זה רק תחליף, זה החצץ. זה בא מן הצון, לא מן. לכן, זה מה שהוא רוצה. וכל עוד שזה לא נעשה, התיקון של הטבע בבחינת מילת הדין של יצחק, אז עם ישראל בגלות, כי מבין על מה. צריך ללכת איפה שיש לתקן את הדבר הזה. וזה היה המשימה של עשיו בחוץ, בשדה. וסוף סוף בהיסטוריה זה קרה. מה מנסה הנצרות לעשות? דווקא את התפקיד. היא נחשבת, אבל...
עכשיו, רבקה שומעת את זה,
כן.
והיא אומרת...
זה מה שאמרתי. הפסוק היא, למה השקל גם שניכם ביות? צריך למצוא את הפסוק הזה, ואחר כך אני אחזור עוד פסוק מעניין. זה בפרק אחר,
שהיא אומרת לו לברוח.
כן, נכון.
כן, פרק כ"ז, פסוק מ"ה.
עשו להכריחה ממך ושחרר את זה, זה למה יש קל גם שנחרר ממך. אז לפי הפשט לכאורה, יש קושי מסוים. רבקה יודעת שעשיו רוצה לעקוב את יעקב. אז היא תשקל רק אחד, אמן. ולכן אני אדבר אותי עכשיו. ופה יש... נקרא את הפסוק ממלך. ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו. לפי הפשט, זה אביו של יעקב, כן? כי גזל ממנו את הברכה לכאורה. אבל הפשט אמיתי הוא אחר. על הברכה אשר ברכו אביו, אביו של עשיו, מה אמר לו אחר וחתיכי. וכשעשיו הבין את הגורל שלו, אז שמה את יעקב.
עכשיו, מניתו, כן. מה ההבדל בין ישמעאל ועשיו? כי גם ישמעאל, הברכה שלו זה
ידו בכל
ביד כל ביד כל בו. זאת אומרת, גם כן כאילו על החרב, מבחינה מסוימת.
גזל.
ופה גם כן על חרבך תחיה. בכל זאת יש הבדל מאוד עמוק בין שניהם.
ההבדל כפי שאמרנו ש... ישמעאל יכול לחזור את שובה. כשהוא מכיר במחורתו של יצחק, כן? אבל יצחק לא יכול לחזור משובה ולהישאר עשיו. אם עשיו חוזר משובה, זהו זה יעקב. זהו.
מה עוד קורה בפרק הזה?
באיזה בחינות?
שחשוב להבין. מבחינת הברכה עצמה, יש את זה משהו שחשוב ללמוד עליו? מבחינת הברכות עצמם?
יש פסוק אחד שחשוב מאוד. דווקא כדי לדייק בעניין של כל השיטה של הרב קוק אולי מבוססת על זה. שצריך לקדש את החול של התורה. את הקודש יש בסול. אחרי דקה אני עושה את זה. וישקלו וירח את ריח וגדר יבחרו ויאמר, ראה, ריח בני, והוא מתכוון עשיו, כריח שדה אשר ברחו אשר. יש שדה אשר ברחו אשר. תפסתי את העניין? כי לפי כל מה שראינו, השדה זה הטבע, זה מה שנמצא בחוץ. פה יש ביטוי שמשנה את הכל. השדה אשר ברחו אשר, יש ברכה. בשדה גם כן. זה הצד הקדושה שיש בברכות של החומריות. זה מובן? טוב, וחוץ מזה...
עכשיו היו עוד שני דברים. אחד, בעניין של... מה זה העניין של האור שם, של השיער וכל זה? יש לזה
איזה משמעות? טוב, יש, כן. יש, מי ההתחלה? יש ראשי שמוביל את זה. איפה זה? בהתחלה תולדות.
תעביר
את שיער. לא, ויקחיו שמו עשר. בראשית. הכל קראו לו כן, לפי שהיה נעשה ונגמר בשערו כבן שנים הרבה. אז המשמעות הוא שעשיו זה עשוי. זאת אומרת, הוא נולד, נבנה, נברא בשלמים שלו. זה כמו קין, קניתי איש, הוא קנוי, והוא עשוי, זו זורך.
אבל מבחינת השלילה, לא
מבחינת,
כי גם משה נולד כאילו גמור.
לא, משה נולד מהול, זה משהו אחר. זאת אומרת, יש דרשה שלמה של המערב הזה. אין עתיד בעשיו. אפשר להסביר ככה קצת מרחוק. אין חדש תחת השמש, זה שייך לעתיד. זאת אומרת, הוא כבר עשוי, הכל נגמר אצלו, וזה מעניין מאוד, כשמתחיל בתשובה שלו, אז הוא רואה את המשיחיות בעבר, הכל כבר עשוי, ולכן אין ממד של תולדות אצלו. זה, אני נוטה להסביר את זה ככה, זה עניין של קבלה. הטבע היא כבר בשלמותה, כן? זה קו היושר של האדם שיש לו פרספקטיבה של תולדות. ככה יש גמרא, זה עוד סימן של גמרא זה בפלסות. יש שאלה בגמרא הזו, או בכמה, תמיה בגמרא, האם באדם יש עבודות תולדות? ודווקא באדם יש עבודות תולדות, בתורה אין עבודות תולדות.
כאילו בתולדות יש תוספת שאין אצל האבות.
זהו, יש מימד של עסקי, יש מימד של משיחיות. ואצלו אין כלום. מיד יש לו את הבנים שלו. אצל ישראל יש מימד שעובר את כל ההיסטוריה עד מלכות המשיח.
עכשיו, אני זוכרת משהו שאמרת, אני לא זוכרת כל כך... כשהוא שואל אותו מי הוא, כשיצחק שואל את יעקב...
כן, אז הוא אומר, את מה הוא הפסוק?
מי אתה, איך זה הולך שם? מי אתה בני, נכון?
כן.
בפרק כ"ז, פסוק י"ח.
כזה אם יוצאת, נראה מזה זה.
כן, נתת. אז אמרת משהו לגבי התשובה שלו.
כן, זה למדתי מהחסידים. לא זוכר איזה בית מדרש, אבל על דקה. איזה פסוק?
יוטט. כך זין יוטט.
יוטט. ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי, עשר בכות.
כן, אז תסביר לי יותר.
כן, כששאל, מי אתה בני? יעקב אומר, אנוכי, עשר בכורך. בכורך זה עשר. יש פה לפי הטעמים הרי מזה. אנוכי, עשר בכורך. אם לא כן היה אומר, אני. כן?
אז למה עשיתי כאשר דיברת אליי?
עשיתי כאשר דיברת אליי. שוב הטעמים, עשיתי כאשר דיברת אליי. ולא אמר כאשר דיברת לי. זאת אומרת, הכוונה שלך הייתה אליי.
ואחר כך המשך, מה זה מיהרת למצוא בני? מה זה אומר?
טוב, זאת אומרת, גם יצחק הוא מודע מזה. לפי הטבע, צריך הרבה זמן כדי להסתיר את התכונות. אבל הרוח מיהרת.
וזה הוא יודע לפי התשובה של יעקב?
זה מה שאומר יעקב, כי איכה שבמקרה לפניי, ועשר מדבך את זה.
כן. אז למה בכל זאת הוא אומר לו, תיגש שאני אראה מי זה?
מה?
הוא אומר לו, בכל זאת, גשנה והמושך. זאת אומרת, הוא בכל זאת כאילו הוא רוצה לבדוק אותו, אז למה? למה הוא לא...
פה יש שאלה. ואפשר להסביר עם הפסוק השני, כשעשר בא, אז ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ואומר מי איפה הוא הצד השעיד והיה לא אוכל מכל. הפחד של יצחק הוא, יש, הוא, איך אומרים, כפול. קודם כל יש לו פחד כשאומר הכל כל יעקב לא לימד עשר. מי זה עשר מדבר יעקב, זה פחד בשם זנת. הפחד השני, ומי איפה הוא הצד השעיד והיה לא אוכל מכל. מי זה איש הרוח שהוא גדע חיים?
אבל זה לא צריך לשמוח דווקא.
לא, זה פחד. זה הפחד של החרדים גם הציוצים.
שהתקלקל.
יהודי ציוני.
שהתקלקל. רגע, איפה זה היה הפסוק השני ש... אה, ויחרד יצחק למד ג'.
ו... אז... ו... טוב, פה יש הרבה דברים, וכך שלא נשכח מאמר הרב על זה.
אנחנו מדברים על החרדה של יצחק.
לא, מה הייתה השאלה שלך?
למה הוא אומר לו, קשנה והמושך הבני? למה הוא בודק אותו, את יעקב?
כן, ואני אמרתי זה קשור
למשפט הזה, שיש לו, שיש לו פחד על שני הכיוונים.
כן, מכיוון שהוא רוצה לבדוק איזה ריח יש לו. איפה הוא?
העניין של הריח זה כבזיים. עשו כבזיים.
כבזיים? לא. זה, זה בסדר ראשון, כן. חייב כאן, זה מה כתוב.
קודם הוא ממשש אותו,
כן.
אחר כך הוא אומר לו, תגיש לי את האוכל,
כן.
ואחר כך הוא מריח אותו. הוא אומר לו, תנשק לי, ואז הוא מריח אותו.
זהו, יש שתי בדיקות.
הבדיקה של המישוש והבדיקה של הריח.
נכון.
ומה ההבדל? זאת אומרת, מה זה אומר?
הוא רצה לדעת אם יש לו את ה... את הקולטונת אורך של אדם הראשון. יש מדרש בזה, אבל זה לא מגיע פה. ש... יש מדרש שאומר, אולי אני אמצא אותו, שרבקה נתן ליעקב דווקא את ה... את הלבוש של אדם הראשון. איפה זה יכול להיות?
אז זה בטח בהתחלה, כשהיא שלחת אותו.
כן. ועדיין, אני אומר, אני רוצה להביא בבשלה.
בגדי סבנה הגדול?
אולי ימושים יגי. זה צריך בלי ימושים.
יפש, טוב, אני יודע.
פה יש כבר איזה רמז לבעיה.